לפני שנתחיל, רק ביקשו ממני, אני לא אוהב לעשות את זה, אבל זה לדבר מצווה, אני אומר את זה, יש כאן מחירה של ערכות של נרות חנוכה שאדם קונה, וכל השאר הולך לתרומה להחזקת התורה, לבית מידה שברוך השם עושה כל כך הרבה, אז מי שיכול לקנות, מרוויח שתי מצוות בבת אחת, אשרה ואשרי חלקו. טוב, היום נלמד סוגיה קצרה ממש, בהלכה, לגבי האם מותר ללכת יחף. איך הגעתי לסוגיה הזאת? את האמת, גיסי שאל אותי את זה, אבא שלו והוא דנו בזה, שהוא שמע שמישהו אמר לו שאולי יש בזה בעיה, אולי מותר, אולי אסור, אז קצת פתחנו את הסוגיה ואמרתי שנשתף את הקהל הקדוש בזה. אדם רוצה עכשיו, נגיד יש לו עכשיו בחורף, נגיד יש לו רצפה מחוממת בבית, הוא רוצה ללכת יחף, או סתם יש לו חצר, גינה, הוא רוצה ללכת בה, אם יש בעיה ללכת יחף או לא, אז היום זה מה שנראה בזאת השאלה. או באיפה, נכון? עכשיו נראה את הסוגיה, נראה את הטעמים השונים ונראה את ההשלכות ההלכתיות. אז אני מתחיל. מקור ראשון, מסכת שבת. אומרת הגמרא במסכת שבת, דף קכ"ט. אמר רב יהודה אמריו, לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקח מנהלים לרגליו. אומרת הגמרא, אפילו אדם אין לו כסף. תמכור את הקירות של הבית שלך, העיקר שיהיה לך נעליים. אתה אל תלך יחף ברחוב. למה?
קורות
ביתו.
על התקרה.
כן, על התקרה, נכון, נכון, עדיף שתישאר בלי תקרה ויהיה לך נעליים, בדיוק. אומר רשי, ויקח מנהלים, למה זה כזה חמור לפי רשי? שאין לך ביזוי מן המהלך יחף בשוק. אומר רשי, אין דבר יותר מבוזה מללכת יחף. אתה מבזה את עצמך, את הבריאות, את האזור, זה לא ראוי, לכן העיקר שתקנה מנהלים לרגליך.
תוך
חכה, עומד נראה את ההשלכות. קודם כל נראה את הטעמים, לאט לאט. יש כאן תמידי חכמים גם קופצים להשלכות. לאט לאט, קודם נראה את הטעמים, אחרי זה נראה את ההשלכות. לפי רשי, כמו שאתה אומר, הטעם זה ביזוי, מבוזה ללכת יחף.
בשוק.
בשוק לכאורה, נכון, בשוק.
לא בבית.
נכון. אומר המרשה, אני קורא מקור שני, אומר המרשה, ויקח מנהלים, פירש רשי שאין לך ביזיון מן המהלך יחף עד כאן לשונו, נכון? רשי כתב שלמה חז"ל כל כך החמירו שאפילו תמכור את התקרה שלך בשביל נעליים, כי זה מאוד ביזיון. אז אמר שחולק על רשי, אומר, ולפי סוגיין דשמעתים נראה, דמשום צינן הגובה. אמר שאומר, אני מבין מהסוגיה שהסיבה החמורה ללכת יחף זה בגלל הקור, לא בגלל ביזיון, מצד סיבה בריאותית. מה ההוכחה שלו? כדאמרינן בפרק יום הכיפורים, חיה תנעול סנדל כל 30 יום משום צינה. חיה זה יולדת. כתוב, נכון, כמו שהשולחן ערוך מביא בהלכות יום כיפור, ויום כיפור אסור נעילת הסנדל. אומר על השולחן ערוך, אבל יולדת בתוך ה-30 יום הראשונים, מותר לה בגלל הצינה, בגלל הקור מותר ליולדת לשים נעליים. כן, כן. כל ה-30 יום הראשונים ללידה שלה, אז היא נקראת חולה שם בו סכנה כזה, מותר לה מגלל הצינה. ואחי פירושו, אם קור אדם קורות ביתו, גם כשהוא קשה מחמת השמש דזכה עליו תמיד, כמו אומר, אמר שזה מה שהגמרא אמרה, אתה תהיה בלי תקרה, והשמש קופחת לך על הראש, עדיף, העיקר שלא תלך על הרצפה בקור. כדי לקרן, מכל מקום עם קרם כדי לקנות למנהלים, שלא ילך יחף, די יותר קשה משום צינה. אומר, אמר שם, מסיבה בריאותית, יותר מסוכן הקור, מאשר החום שיהיה לך על הראש. ואם אין לו מה יאכל ביום הכזה, הוא יותר קשה מלוך יחף, זה משך הגמרא שם, אוקיי. אז לפי אמר שכאן יוצא, שהטעם של החומרה של ללכת יחף, זה מצד בריאות, זה קשה מצד הצינה.
זה באירופה.
אוי, יפה, שנייה רבותיי, עוד מעט נראה. אחר כך רואים את הטעמים, עוד מעט נראה באמת ההשלכות של כל מקרה. בינתיים ראינו או מצד ויזיון, או מצד בריאות. הלאה. מקור שלישי, צריכים לכתוב שני עוד שלישי, המשנה ברורה בסימן קכ"ח. הסימן של קכ"ח זה הלכות ברכת כהנים. כותב שם המשנה ברורה. כתבו האחרונים, דאין נכון לעלות לדוכן יחף ממש, שהוא דרך גנאי, שאין רגילים בזמן הזה לילך יחף לפני גדולים, אלא יש לילך בפוזמקאות של בגד וכן המנהג. כלומר, אפילו שאסור לעשות נעילה, אסור לעשות ברכת כהנים עם נעליים, זה לא מה שתהיה יחף לגמרי, אומר המשנה ברורה. למה? כי זה ביזיון, גרביים, בדיוק, גרביים. או, יפה, זה מה שקודמים, גם נראה זה. קודמים האחרונים, אפילו שבזמן בית המקדש הלכו יחף, היום לא, בבית הכנסת לא, אתה לא הולך יחף. למה? כי אין רגילות ללך ככה לפני אנשים חשובים. או, חכה, עומת נראה. עומת נראה את ההשלכות. אני עכשיו רק מראה את הטעמים. עומת נראה את כל ההשלכות. אנחנו רק רואים את הטעמים עכשיו. איך?
רק בהתחלה.
כן, אנחנו רק רואים את הטעמים. עוד מעט נראה את כל הסודות ששאלתם טוב. בינתיים ראינו, טעם ראשון לפי רש"י, אסור ללכת יחף מצד ביזיון. טעם שני לפי המרשה, מצד קור, לא בריא. טעם שלישי, המרשה קצת דומה לרש"י, זה לא דרך כבוד. כלומר, לפי, אבל לפי המשנה ברורה יוצא שזה משתנה לפי המקומות. הוא כותב, למה כזה לא טוב שהכהן ילך יחף? הוא אומר, כי אלה רגילות היום לקחה ללכת לפני אנשים חשובים. יוצא שאם זה כן היה רגילות, אז יכול להיות שזה היה בסדר. בוא נראה.
הם מברכים, יחפים.
מי? לא, גרביים. יש דיון בהלכה, מה קורה אם הוא בא עם סנדלים בבית כנסת? אז הפסקי תשובה אתה אומר אותו בדיעבד שיעשה יחף וזה. דיון, אבל גרביים, לכתחילה גרביים. הלאה, אני קורא מקור הבא, שולחן ערוך בסימן ב' הלכות השכמת הבוקר. כותב השולחן ערוך, אסור ללך בקומה זקופה, שזה דרך גאווה. כן, זה לא מה שצריך ללכת שפוף, אבל שאדם לא ילך עם חזה נפוח. ולא ילך דלת אמות בגילוי הראש, ויבדוק נקבה, ואז כותב שם הרימה, שזה קשור לסוגיה שלנו, אומר ההגעה שזה הרימה, ויחסה כל גופו, ולא ילך יחף. נקודה. אומר הרימה בשם האור זרוע, לא ללכת יחף.
מה?
הוא לא כתב איפה. הרימה כותב לא ללכת יחף.
הוא אומר שאתה קם בבוקר.
טוב, מרן כאן כותב בכללי, אבל הלכות הנהגת האדם, נכון, אסור ללכת בקומה זקופה, לא ללכת בלי גילוי ראש, ולא ללכת יחף. זה המקור של הרימה, זה האור זרוע כמו שכתוב בסוגריים. בואו נראה את האור זרוע למטה, ואז נראה מה הסיבה שלו. מקור, אני קורא מקור ארבע שכתוב לכם, הדקי משה. דקי משה זה הרימה, ההרגעות שלו על הבית יוסף. בבית יוסף יש ההרגעות של הרימה באריכות, ואז יש את הרימה שהוא פסק בשולחן ערוך את מה שהוא כתב שם. אז הרימה שם כותב, מביא את האור זרוע באריכות. כתב באור זרוע, איתה במדרש רבה, פרשת מצורע בסופו, בעצלתיים עמך המקרה. כתוב בקהלת, בעצלתיים עמך המקרה, זה הפסוק, והמדרש דורש אותו ככה. על ידי שאדם מתעצל לחסות ראשו כראוי, עמך המקרה, הרי הוא נעשה הומיתקוס, פירוש נזילה. אומר המדרש, יש כמה דרשות של חז"ל לפסוק הזה. על המדרש למד את הפסוק בקהלת, שזה הולך על אדם שהוא מתרשל על שמירת הבריאות שלו. בעצלתיים עמך המקרה, בגלל אדם שהוא עצלן ולא מכסה את הראש שלו טוב, שקר לו, אז מה קורה לו? עמך המקרה, הוא נהיה מנוזל, מצונן. ובשפלות ידיים ידלוף הבית, על ידי שאדם משתפל לחסות גופו, כלומר מתעצל לחסות גופו כראוי, ידלוף הבית, הגוף של האדם שהוא דומה לבית, ידלוף, יעלה גופו חטטים, כלומר יהיה לו חולי. מכאן למדנו, אומר האור זרוע, שיש לאדם לחסות לכל גופו, ואל ילך יחף. ועוד אמרו בפרק הרבה פסחים, שעוד מעט נראה את זה גם, המונע מנהלים מרגליו ומנודה למקום. כלומר, המקור של האור זרוע, שפסק אותו הרימה שאסור ללכת יחף, זה מהמדרש. אומר המדרש על הפסוק בקהלת, שמי שהולך יחף ולא מכוסה טוב, זה מביא לו מחלות בגלל הקור. יוצא שהרימה הוא גם אומר כמו המרשה שראינו בהתחלה, שהסיבה שאסור ללכת יחף, שהרימה פסק, המקור של זה זה המדרש, שזה סכנה בריאותית. ואדם שהוא מתרשם בבריאות שלו, אז הוא לא יכול להגיד זה משמיים. לא, הקדוש ברוך הוא נתן לך דעת, זה כמו שאדם יקפוץ מהגג ויגיד משמיים. לא, יש לך דעת, אתה צריך לחסות את עצמך כראוי. אם לא, זה בעייתי. אומר המשנה הברורה שם, אני קורא למטה מקור חמש, על הפסק של הרימה שאסור ללכת יחף, כותב המשנה הברורה, אמרו חז"ל, שימכור אדם כל מה שיש לו ויקח מנהלים לרגליו, כמו שראינו בהתחלה במסכת שבת, ובמקומות הערב שידרכם ללך יחף, שערי, מוסיף המשנה ברורה, אבל במקומות כמו בערב שהיו רגילים ללכת יחף, מותר ללכת יחף. מה שמקצה במשנה ברורה, כמו שראינו מקודם בלכות ברכת כהנים, שהמשנה ברורה יותר התייחס למנהג המקום. נכון, מה הוא אמר בברכת כהנים? שהיום זה גנאי, כי לא רגילים ללכת ככה בפני אנשים גדולים. אבל לפי זה, כמו בערב, שככה היו הולכים גם בפני אנשים גדולים, אומר המשנה ברורה, לפי זה אין בעיה. לכן אומר המשנה ברורה, כל מה שהרימה כתב שאסור ללכת יחף, זה דווקא במקום שרגילים לא ללכת יחף. עלים, זה הרגילות, אין איסור. יודע שהוא הבין שיותר הטעם זה ביזיון או לא מנהג המקום. ככה משמע מזה. בהערה כאן למטה כתוב לכם שזה מעניין. באמת האיש מצליח רצה לפי זה להסביר למה הרמב״ם לא פסק את הגמרא הזאת. לא כתוב ברמב״ם שאסור ללכת יחף. אז הוא רצה להגיד למה. כמו שהמשנה ברורה כותב, כי במקומות הערב ואיפה שהרמב״ם היה חי, היה רגילות ללכת יחף, זה לא היה ביזיון. ככה היה רגילות ולכן אין בעיה. ובאמת מביא שם הרבה מקומות בשס שמצאנו גדולי ישראל שהלכו יחפים. הבחיל קיה במסכת תענית, הנכד של חוני המעגל, הלך יחף, כתוב שם. איך הוא הלך יחף? כי זה היה מנהג המקום, בדרך. בדרך, הגמרא אומרת שם, שהתלמידים ראו אותו עושה דברים משונים. אז אחד הדברים המשונים שהם ראו אותו, שכל הדרך הוא הלך יחף, שהוא הגיע לשלולית מים, הוא שם נעליים. הסלוט עולם, אז הוא אומר, כל הדרך אני הולך יחף, כי אני יכול לראות אם אני, יש אבנים, אין אבנים, אני יכול להיזהר. ואם אני אסרט, אז הרגל יכולה להתרפות, הנעל לא יכולה להתרפות. אבל במים אני לא רואה כלום, שם אני צריך את הנעליים. אבל מכל מקרה, רואים שכל הדרך הוא הלך יחף. איך הוא הלך יחף? כי זה תלוי לפי מנהג המקומות.
בן שווה נשחל כותב, חזות שהוא חי במדינה שהלכו יחפים שם. הוא כותב, ללכת עם גרביים.
יפה מאוד, עומת נראה למה, נכון. נראה מה הטעם של הבן נשחל, נכון. נכון, טוב מאוד, עומת נראה ולמה. נכון, בוא נראה, נכון.
מי שאומר שבגלל הקור
אסור ללכת יחף,
בזמן חם,
שהכל חם. אתם צודקים, עומת נראה, עומת נראה את ההשלכות. אני עכשיו מביא רק את הטעם, אבל אתם צודקים. עומת נראה, לכל טעם, לפי זה יש סיבה. אם אתה אומר קור, לפי זה במקומות חמים, לא יודע, בחוף הים, מותר ללכת יחף לפי זה. עומת נראה.
רצוי
ללכת יחף. אתה אומר שם זה ביזיון ללכת עם גרביים.
לא, זה גם בריא ללכת על החוף.
יפה, אז בוא נראה עוד מעט את כל הטעמים, יפה. אז אני ממשיך את המשנה ברורה, אני חוזר עליו עוד פעם, אמרנו, המשנה ברורה כותב, במקומות הערב, שדקה מלך יחף מותר, עוד כתב, הוא מוסיף עוד הלכה, עוד כתב בשם שלה, השלה הקדוש כותב, דאם עושה משום תשובה לעוונותיו מותר. וכן עשה דוד מלך ישראל, עליו השלום, הולך יחף. מוסיף השלה, שאם אדם מוריד את הנעליים בגלל תשובה על עוונותיו, הפוסקים אומרים היום לא לעשות את זה, יש בזה הרבה בעיות, אבל מעיקר הדין, פעם לפחות, אדם שהיה מוריד את הנעליים כדי לצייר את עצמו בגלל תשובה מותר, הוכחה, רוצו להוכיח מדוד המלך. דוד המלך כתוב שהוא ברח מפני אבשלום בנו, הוא הלך יחף. אז מזה שהוא הלך יחף, איך הוא הלך יחף? כתוב שאסור ללכת יחף בחזל. לא, הוא עשה את זה בגלל תשובה לעוונותיו. זה הסבר אחד, ככה למד השלה הקדוש.
גם למנהג אבלות לא בזמן.
נכון, גם למנהג אבלות. נכון. אנחנו ממשיכים, מקור 6. עוד מעט נראה את כל הטעמים, ואז הכל יתחבר לנו בזאת השם. מקור 6 זה הגמרא בפסחים. הגמרא אומרת ככה, שבעה, כמובן כל הגמרא כאן זה משהו יותר שמיימי, ניסית למצוא לזה טעמים, נראה לי טעמים יותר עמוקים. אבל בוא נראה, שבעה מנודים לשמיים. יש שבעה אנשים שהם בנידוי כלפי שמיה. כלומר, יש שם איזו חסימה רוחנית, כן, מהדבר שהם עושים. אלו הן, יהודי שאין לו אישה, כלומר, הוא לא מתחתן בכוונה, ושיש לו אישה והוא לא מביא בנים, ומי שיש לו בנים ולא מגדלם לתלמוד תורה, ומי שאין לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, והמונע מנהלים מרגליו. אז רואים גם כאן את החומרה שללכת בלי נעליים זה מאוד חמור. אולי עוד מעט נראה את המקורות הנוספים ונבין למה הוא מנודה לשמיים, כן? אבל אתה רואה שמאוד חמור ללכת בלי מנהלים. ככה רואים כאן, נכון? באמת רואים את החומה כאן. אדם שלא מניח תפילין שווה למי שהולך בלי נעליים, נכון? זה מאוד... איך? כן, ברור שמי שהולך בלי תפילין לא מניח תפילין, זה הרבה יותר חמור, כן? כי חז"ל אומרים עליו, קרקפת דלא מנח תפילין, יש עליו דברים מאוד חריפים בחז"ל. נכון, נכון, כתוב, המונע מנהלים מרגליו, נכון, נכון? עומד את כל הטעמים בסוף, אז תראו שאולי נצליח להבין באמת למה זה כל כך חמור. אוקיי, כרגע אנחנו רואים הרבה מקורות, אחרי זה נראה את האספה של הטעמים. מקור שישי, הירושלמי במסכת ביצה, שהירושלמי הולך כמו השיטה של קור, שזה אסור ללכת יחף, לפחות לפי אחד הגרסאות שם, בגלל שזה מסוכן. כל הפרק הזה בירושלמי, יש לו קטע מאוד מעניין, שהוא מדבר על החשיבות לשמור על הבריאות. כמה חכמי ישראל הקפידו לשמור על בריאותם. גם בדורות האחרונים, יש המון סיפורים, מסופר על החפץ חיים וכולי, ש... החפץ חיים מסופר עליו שהיה נכנס לבית מדרש, שהוא היה רואה שהבחורים נשארים עד ממש מאוחר, היה מכבה את האור. היה אומר להם, אתם לא תשנו מוקדם, בסוף יהיה לכם ביטול תורה בעתיד. כלומר, הוא מאוד דיברו על זה שאם אתה מותח את עצמך יותר מדי לקצה, אז יכול להיות שהיום אתה מרוויח עוד שעה לימוד, אבל בגיל 60 ירד לך 7 שעות לימוד, כי עד פתאום מתחילים לך כאבי גב, כאבי זה. אני שמעתי גם מתלמיד חכם גדול, אני זוכר שהייתי בחור צעיר, אז היום מזהיר אותנו, את החבר'ה הצעירים. הוא אומר, אני כשהייתי צעיר מתחתי את עצמי, כל השעות שהרווחתי עכשיו באים עליי בהפוך. היה לו כאבי גב וזה וזה. למה? כי אתה צריך לשמור על הבריאות שלך. כן, לא עכשיו צריך להיות עכשיו בתוך צמר גפן. אתה יכול קצת להתאמץ, אבל עם תוך את הגוף עד סף היכולת בעייתי לפעמים. נכון, צריך להיזהר. אדוני הירושלמי כאן מדבר הרבה על הקור. הקור מאוד מסוכן לגוף שזה בצורה קיצונית. אז אומר הירושלמי, הבאתי זה תוך כדי עם פירוש של הידיד נפש. אומר הירושלמי, תנא רבי ישמעאל ברבי אומר, אבנים שישבנו עליהם בנערותנו, אני כבר אקרא את כל הירושלמי אבל נקרא את זה ברצף, עשו עמנו מלחמה בזקנותנו. אומר, האבנים שישבנו עליהם בתור ילדים הם אלה שעשו איתנו מלחמה בגיל מבוגר. מסביר, אני קורא את זה עכשיו ברצף. אבנים שישבנו עליהם בנערותנו, אף שהיו קרירות ולא הזיקו לנו, מחמת שהיינו צעירים וחזקים, עשו עמנו מלחמה בזקנותנו. לעת זקננו מרגישים את התוצאות. וכוונתו לומר, גם כשאדם בריא וחזק, עליו להישמר ולהקפיד על אורח חיים בריא, כדי שבזקנותו לא יסבול. כלומר, יכול להיות שעכשיו זה לא מזיז לך, אז אתה אומר, שמה, אני יכול לשתות מה שאני רוצה, ולעשן מה שאני רוצה, ולעשות מה שאני רוצה. בסוף זה מגיב, מתישהו. וכך נהג שמואל, אף שיכול היה ללכת בעצמו, הסיעו אותו אחרים. כלומר, הם ממש היו משמרים את הכוח שלהם. אפילו שהיה לו כוח, היו משמרים אותו. רבי יונה מפקה דחבריה, ציוות החברים, לא תתבון לחון על מסתיבות הברייתא, דסידא דברולא דאינון צנינים. אל תשבו על ההצטברות החיצוניות, היה שם אבנים בחוץ לשבת עליהם. אמרתי, תזהרו לשבת על האבנים האלה. מחוץ לבית המדרש של ברולה, לפי שהאבנים צוננות ומקררות את הגוף, וזה מזיק. אותו דבר, רב מפקה לתלמודי וכו', גם רב ציוות התלמידים שלו, שלא לשבת על האבנים שהיו מחוץ לבית המדרש של אסי, בגלל שהם היו צוננות. אז רואים שהם ממש הזהירו איתם בגלל הקור. אתה יושב על משהו קר, כל החום של הגוף שלך זה מסוכן. עכשיו נקרא את השתי שורות של רבי אבאו, שבשביל זה בעיקר הבאתי זה. רבי אבאו, אבא נחת מסחה בעדין דימוסין דטבריה, ואבא מסתם מחלטרין גוחין, שראין וזקפין, שראין וזקפין, אמרן למהו אחין, אמר לו, נשימרתי כוחי לזקנותי. אז מה זה הסיפור עם רבי אבאו? יש כמה גרסאות במפרשים, הבאתי כאן דווקא את הפירוש של קורבן העדה, כי זה קשור לסוגיה שלנו. אני קורא למטה קורבן העדה, הוא מסביר מה היה עם רבי אבאו. רבי אבאו היה יורד, ירד לחוץ באנח מחציות של טבריה. והיה מסתמך על שני נסרים שלא ללך על הקרקע יחף מפני הצינה. כלומר, כל הדרך מאיפה שהיה יורד למרחץ, אז היה איזה דרך שהוא צריך ללכת בלי נעליים, כן? לא יודע, בוט שם או לא יתלכלך או משהו. אז היה לוקח שתי נסרים של עץ ועושה כאילו, היה הולך עליהם, כן? כל פעם היה מתקדם צעד, זורק עוד את הקרס, דורך עליו. לא רצה לדרוך על האדמה. למה? בגלל הקור. כן, אני קורא את השורה למטה, שרעין וזקפין, היה מניח אחד, ובתוך כך זוקפו השני, והניח אותו במקום שפסק הראשון. כאילו, כל פעם יצר לו מדרגות נאות כאלה, כן?
שמה יוצא כמו
קביים? יצא אותו כאילו קביים, וצריך להיות קביים. סוג של, הוא זר כל פעם תקרש קדימה. וכן היו עושים תמיד עד שמגיע לקרקעות המרחץ. ואז שאלו אותו, למה אתה עושה כן? איך? לא, הוא כל פעם היה זורק את החתיכה. למה עשה ככה? שימרתי כוחי לזקנותי. שהצינה שהאדם סובל בנערותו, מזיקו לזקנותו. אז רואים כאן כמה סיפורים בירושלמי, שרואים שגדולי ישראל מאוד שמרו על הבריאות שלהם, בפרט בגלל מהקור. לא היו יושבים על דברים קרים, לא רצו שהרגליים שלהם, גם כאן רואים את הרגליים שלא יגעו בקרקע, רבי אבאו הקפיד בגלל הקור. סתם גם הייתי מעניין, אחד המפרשים כתוב על דוד המלך, שהוא היה מבוגר וחסו בבגדים ולא יחם לו, נכון? כמו שקראנו בהפטרה, ולא יחם לו. אז חזל שואלים, ואז הביאו את אבישה גשונמית, נכון. אז כל העניין שם כמובן הוא עמוק, אלפיניסטה, יש ביור של התפארת שלמה, מה זה היה עם אבישה שם וכו', אבל בפשט, למה לא היה חם לדוד? אז חלק מהמפרשים אומרים,
אדם לא זורם.
או, אז אתה יכול להגיד, הוא היה, לא יודע, מבוגר, הרי כמה שאתה שם בגדים על הגוף, הבגדים לא מחממים, הבגד הוא רק מבודד, כן? אם אתה תשים בגדים בארון, הארון לא יהיה חם. הגוף פולט חום, והבגד הוא רק מבודד. אז דוד, הגוף שלו לא פלט חום, לכן לא היה לו חם. למה הגוף שלו היה קר? או, אז חלק אומרים שבגלל שהוא לא כיבד את הבגדים, שהוא קרא את כנף מילו של שאול, מידה כנגד מידה, הבגדים לא חיממו אותו. אבל יש ביור בחז"ל, בגלל שדוד המלך הוא ברח מאבשלום, ברח משאול, הרבה פעמים הוא היה ישן על הרצפה. היה ישן על האדמה הקרה, זה קירר לו את הגוף, ככה אומרים המפרשים. אז רואים מכאן שבאמת השינה, והוא היה מאוד חזק, על השינה, על דברים קרים בגיל צעיר, בסוף זה משפיע בגיל מבוגר. יפה מאוד. גם הכהנים שהיו הולכים מחיפים, דבר ראשון זה מצווה, שאומר מצווה לא ידע דבר רע. דבר שני, באמת היה את מדורת בית המוקד. חז"ל אומרים במסכת תמיד שהיה מקום בבית המקדש, בית המוקד, שהיה שם מדורה כדי שהכהנים יתחממו. וגם באמת הגמרא אומרת שהיה רופא מיוחד לכהנים, בגלל זה היה להם רופא מיוחד, כי הם היו הולכים יחפים על אדמה קרה, על רצפה קרה, והולכים, אוכלים בשר חם, והשילוב הזה היה יכול לגרום להם בעיות לפעמים, עד היה להם רופא. וגם ביום כיפור, הגמרא ביום הדנה שם, שהכהן, אם הוא קר לו, יש דיון אם מותר לזרוק ברזל רותח לתוך המים לחמם אותם. יש איזה דיון בהלכה שם ביומה. למה? ממש נזהרו שם באמת, גם במקדש שזה מצווה ללכת יחף, והיית אומר שומר מצווה לא ידע דבר רע, גם שם הקפידו שיהיה מדורה ויהיה רופא צמוד. הכל היה מצד ההשתדלות.
אולי גם היה לו חום לדוד בגלל המתח שהיה לו.
לא, היה לו קר. היה לו קר בסוף ימיו. אנחנו רואים למה היה לו קר? בגלל שהוא ישן על הרצפה, חלק מהמפרשים אומרים. טוב, מקור צ'י, עד כאן, יש לך דף רבי מרדכי? עד כאן ראינו כמה טעמים. ראינו טעם אחד, למה אסור ללכת יחף. ראינו או מצד ביזיון. לא ראוי, יש לך צלם אלוקים, אתה הולך יחף ברחוב, ואומר, אתה יודע שהביזיון הזה זה לא רק מצד הציבור, הוא איזה מראה מבוזה או מצד עצמך, זה ממש משפיע לך על הנפש. אדם שהוא לבוש בצורה זרוקה, זה גם משפיע יכול להיות על ההשלכות של המעשים שלו, ואדם שהוא לבוש בצורה מעודרת, זה גם משפיע לו על המידות, זה ביחד. לא מחייב, אבל זה כן משפיע. אז טעם אחד ראינו מצד ביזיון, טעם שני ראינו בגלל בריאות, נכון? בריאות. וטעם שלישי, זה קשור קצת לביזיון, לפי מנהג המקום. אם מנהג המקום זה ככה, אז הכל טוב. אם לא, זה לא מכבד. עכשיו טעם תשיעי, שזה קשור למה שכבודו הזכיר אולי בשם הבן איש חי מקודם, שזה כבר מביא אותנו לעולמות אחרים קצת. אני קורא מקור 9. ספר רוח חיים פלאג'י. כן, כף החיים פלאג'י. הטעם שלא ילך יחף, משום שנאמר, ארורה אדמה בעבוריך. וההולך יחף ממש מדבק בתומה, כמו שכתבו המקובלים. הוא מביא לנו כף החיים פלאג'י, האדמה התקללה בגלל חטא האדם הראשון, ארורה האדמה בעבוריך. האדמה יש עליה ארור. כותבים המקובלים שהרגל שלך נוגעת באדמה שהתקללה בארור, זה מביא לך טומאה. זה מוריד אותך למקומות נמוכים. לכן אתה צריך שיהיה לך דבר חוצץ לנעל, הנעל היא תהיה חוצצה בינך לבין הקרקע הארורה. או חכה, עוד מעט תהיה את ההשלכות, טוב מאוד. אבל בינתיים יוצא שללכת על האדמה ישירות זה בעייתי מצד שהתקללה. בידוד, בדיוק. גם חלק הפוסקים רצו להסביר שלכן מי שנוגע בנעל, כתוב בשולחן ערוך שצריך ליטול את הידיים, למה? חוץ מזה שבגלל שהנעל מלוכלכת וכו', בגלל שהנעל היא קשורה לאדמה, היא נוגעת בארור, צריך ליטול ידיים. אוקיי. לפי הטעם הזה, עכשיו עברנו בינתיים...
לכן יש שר נעליך מעל רגליך.
או, יפה מאוד. או מדי, נכון, בדיוק. שר נעליך מעל רגליך. לפי זה, ראינו עכשיו עוד טעם אחר לגמרי, כן? לא בגלל כבוד וביזיון. לא בגלל בריאות, תומה. משהו רוחני כזה, כן? עכשיו תראו מה כתוב למטה. אני קורא באיגה דה פירקה. איגה דה פירקה זה ספר של הבני יששכר. רבי אלימלך מדינוב. הוא כותב ככה. הרב מהרם חגיז בספרו משנת חכמים מביא בשם חכמי הרמז דעניין לבישת המנהלים וכדי שלא ייגע בשרו על האדמה כי בחטאו של האדם נתקללה על כן עושים הפסק בין הרגל לאדמה וכתב כמו שאמר הרב מרדכי בעבור זה במקום אדמת קודש שיצא האדמה מכלל ארוך לכלל ברוך יש לי לך יחף וזהו שן נעליך כי המקום אדמת קודש הוא אומר למה אצל משה רבנו ועוד כמה מקומות כתוב שן נעליך מעל רגליך כי אותו מקום מתקדש אז הוא יצא מכלל ארוך לכלל ברוך עכשיו יש עניין שדווקא תיגע בקרקע כך הוא מסביר עכשיו אני קורא למטה ממשיך עד כאן דבריו ובזה מצאנו טוב טעם למה שאמרו חז"ל ככה הוא רוצה להסביר את נכון זה מה שאמרתי ולכן חלק מהפוסקים הבינו שלמה צריך איתו לידיים שנוגעים בנעל כי הנעל יתמה נכון, למה אומר לו שאל נעליך? כי המקום הזה אדמת קודש הוא על מקום אחר אל תורי את הנעליים לפי זה הוא כותב להסביר את הגמרא שראינו בזה מצאנו טוב טעם למה שאמרו חז"ל אם קור אדם כל מה שיש לו ויקח מנהלים לרגליו למה, כמו ששאלתם מההתחלה מה זה ההגזמה הזאת? אני אמכור את התקרה כדי לקנות נעליים? עד אני לא יהיה לי נעליים אומר לו, לפי הטעם הרוחני זה מאוד חשוב דכיוון שההפסק הוא בגדי להפסיק בין הכללה על כן ימכור כל מה שיש לו ויקח מנהלים להפסיק וזה עכשיו תראו איזה הסבר יפה זה פעם גם מישהו שאל אותי לא ידעתי וזה הנה התשובה וזה שמברכים על מנהלים שעשה לי כל צורכי נכון? שעשה לי כל צורכי הוא חזר אומרים זה הולך על נעליים זה כל צורכי זה, יש כל כך דברים חשובים דווקא נעליים הוא אומר כן למה? כי נעליים זה לא סיבה זה סימן הנעליים הן מאפיינות את מה ש... כל הצרכים שלי, מה הצרכים שלך? ברכה ולא כללה, זה הצרכים שלך. כי זהו כל צרכיו לחפוץ בברכה ולהפסיק הכללה. ובזה מצאנו, ראינו כפשוטו טוב טעם ביום הקדוש יום הכיפורים, נעשה בנעילת המינל. למה אסור לשים נעלי אור ביום כיפור? הוא רוצה להגיד כי האדמה מתקדשת ביום כיפור.
אבל מנעלים אחרים כן?
נכון, נכון. נכון, אבל אף על פי כן, נכון, יש גם סוגיה ביום כיפור ללכת יחף או לא. על שם אתה רואה שללכת יחף זה לא, אין את הבעיה הרוחנית. כתוב לא ללכת יחף, אומר רבי נשחי, כי זה לא ראוי, אתה צריך לבוא בצורה מכובדת ונקייה ליום הקדוש. האם אדם הולך יחף, חוץ מהטעם של הניקיון, אין את הבעיה של הארורה אדמה בעבוריך ביום כיפור. ללכת יחף, למה? כי האדמה התקדשה. כי נתקדשה הארץ בקדושת היום, ויוצאת אז מן הכללה לברכה, ותבין ביום המקווה, וכך הוא רוצה להסביר למה גם בתשעה באב הולכים יחפים. למה? ותבין ביום המקווה לישוע, יום שנולד בו בן דוד, הרי כתוב שבתשעה באב נחרב הבית, וגם נולד משיח בתשעה באב. מה יקרה בימות המשיח? האדמה תצא מכלל ערוך, תחזור להיות ברוכה. לכן כדי לרמוז לדרגה העתידית הזאת, אנחנו הולכים יחפים בתשעה באב. לא יהיה איסור ללכת יחף. נעשה בנעילת המינהל להורות שעל ידי משיח בן דוד תצא האדמה מכללתה לברכה, והמתברך בארץ יתברך באלוקי אמן. כלומר הוא כותב ככה, לפי זה ראינו אותם, הוא אומר, הוא מביא את הטעם שלנו לפי המקובלים, שאסור ללכת יחף בגלל שהאדמה התקללה והיא ארורה, ולפי זה הוא רוצה להסביר שבאדמה קדושה כמו אצל משה רבנו, וכן ביום כיפור ותשעה באב שהאדמה מתקדשת. למה מתקדשת ביום כיפור? בגלל קדושת היום. תשעה באב זה רומז הדרגה עתידית, כי משיח נולד בתשעה באב והאדמה תתקדש באותו זמן, לכן אז אסור לנעול נעליים, דווקא תלך על הקרקע לרמוז על העניין הזה. טוב מאוד, טוב מאוד. הוא לא הזכיר את ארץ ישראל, הוא אמר מקום קדוש, הביא דוגמה של משה רבנו, אבל כמו שאומר כבודו, לפי זה אולי כל ארץ ישראל היא קדושה. טוב מאוד, עכשיו מה שאמרת זה המקור הבא. טוב מאוד, קורא מקור 11, הרב עובדיה בשו"ת יביע עומר, בחלק ת' סימן פ"א, יש לו שם סימן שלם שיש לו הערות על הספר של כף החיים פלאג'י, אז חלק מההערות הוא מביא את זה כאן. הוא כותב ככה: ומי הוא הטעם שכתב בספר רוח חיים, משום שנאמרה ארורה אדמה בעבוריך, וההולך יחף ממש מדבק בטומאה, כמו שכתבו המקובלים. זה הטעם שראינו ברוח חיים. עכשיו הוא מאיר על זה, יש להעיר ממה שכתב בחסד לאברהם אזולאי. הוא מביא את הסבא של החידה, החסד לאברהם, שזהו דווקא בארץ העמים, כמו שכבודו אמר. הוא מביא עוד חידוש, כותב הסבא של החידה, רבי אברהם אזולאי, שכל האיסור ללכת יחף בגלל שהאדמה התקללה זה בחוץ לארץ. ארץ ישראל כולה אדמת קודש, דווקא בארץ העמים שיש הסתרה אחת שליטה עליה, אבל ארץ ישראל הפרה קדוש, וכמו שכתוב: כי רצו עבדיך את אבניה ואת הפרה יכוננו, ואין בכתובות קוף י' א', ששם הגמרא מספרת שהם עלו לארץ, הם נשקו את האדמה, חז"ל, אם האדמה ארורה הם היו מנשקים אותה, אלא זה אדמת קודש. וכן נאמר: וכיפר אדמתו עמו, שביארו בירושלמי על הפרה של ארץ ישראל, שזה מזכך את האדם אחרי 120. ואפשר שזהו הטעם של רבי יהושע במה שאמרו בשבת: חזיה זה לא סיים מסנה, והם במרשה ששם שיום תשעה באב היה, וכן בצוות במסע אברהם, ושזה מה שכתוב: ודוד עולה במעלה הזיתים והוא הולך יחף. אז הוא רוצה...
כל התמים שהיו שם בארץ, זה דבר קודם לא
שייקים. או, חכה.
לא צינה ולא...
או, עוד מעט נראה, לא, למה? עוד מעט נראה. לפי הטעם של הקבלה, שהאדמה ארורה, אז ראינו שתי חידושים. אחד, במקומות קדושים, ראינו, כמו ארץ ישראל, או כמו שמשה רבנו, השם אמר לו, זה אדמת קודש מותר, או בימים שהאדמה מתקדשת, יום כיפור גם מחוץ לארץ לפי זה, ותשעה באב, זה מותר ללכת יחף. והוא מביא גם הוכחה מהפסוק אצל דוד, שדוד ברח מפני אבשלום, הוא הלך יחף. מקודם ראינו למה הוא הלך יחף, אשלה הקדוש כתב למה הוא הלך יחף, כדי לכפר על עוונותיו, ומכאן הוא הוכיח אשלה, שלכפר על עוונותיו מותר ללכת יחף. הוא מביא טעם אחר, למה דוד המלך הלך יחף? כי זה היה בארץ ישראל עדיין.
מה עם
יהושע? מה? דבר, אותו דבר, שאלה עליך מה לרגליך. לא, אבל אדמת קודש הוא.
אז לא היה צריך להוריד את הנעליים.
שם זה היה מחוץ, זה היה מחוץ ליריחו, זה היה בתוך הארץ?
לא הייתי שם, אבל
זה היה חושב. שאלה יפה, לא יודע אם זה היה בתוך הארץ, אני לא יודע.
מה? אבל זה היה בתוך הארץ.
טוב, כמו שהוא אומר, יכול להיות ששם הוא אמר לו, אתה חייב ללכת יחף, כאילו. אוקיי. כן, אז הוא מביא גם ראיה מדוד המלך, כן, סתם מעניין, גם אברבנאל מביא עוד פירוש, שדוד המלך, שהוא ברח מאבשלום, זה היה ביום כיפור. הוא אומר שחלק אומרים שזה היה ביום כיפור. אז לפי זה, דוד המלך, יש עוד שלוש סיבות למה הוא הלך יחף: או כדי לכפר על עוונותיו, או כי זה היה בארץ ישראל, אז לא היה בעיה, או כי זה היה ביום כיפור, אז הוא ברח ביום כיפור. בכל מקום רואים כאן עוד טעם לפי הקבלה. עכשיו
ביום בורסוניה,
אתה אומר ביום, ביום הידוע, יפה. עכשיו לפני שנעשה סיכום לטעמים ונראה את ההשלכות, הבאתי עוד טעם אחד שזה טעם על פי תנועת הנפש. כלומר עד עכשיו ראינו אסור ללכת יחף או מצד ביזיון או מצד צניעות, זה לא מנהג המקום, זה לא מכובד, או מצד בריאות או מצד פרישה מטומאה רוחנית. עכשיו נראה עוד טעם שזה גם משליך מאוד על הנפש, ואז אולי בגלל זה נבין למה הוא מנודה למקום ולמה חז"ל כל כך החמירו בזה. אני קורא מקור 12 שבילי חיים. והנה עניין הגאווה, אף על פי שהיא מידה גרועה, בכל זאת הקצה השני שהוא דלות הנפש היא גם כן גרועה. כידוע היהדות שונאת קיצוניות לכל כיוון. אמצע. הרמב"ם כותב דרך המלך זה דרך האמצע. זה מאוד חשוב הדבר הזה, כי הוא אומר שבילי חיים, יגידו לך איך זה להיות גאוותן, תגיד השם ירחם, מידה גרועה מאוד. אבל אדם פחות יכול לפחד מלהיות שפל עד הקצה השני. הוא אומר זה אותו דבר, זה גרוע אותו דבר. כמו שהרב קוק אומר, אל תהי רשע הרבה ואל תהי צדיק הרבה, זה מוזניים. לפעמים אדם הוא חושב שהוא סמרטוט, והוא חושב שזה ענווה, הוא טועה לגמרי. אדם שחושב שהוא סמרטוט גמור, הוא יכול להגיע למקומות הכי נמוכים. זה מה שהוא אומר. הדלות הנפש, זה הקיצוני של הגאווה, יש ענווה, גאווה ודלות. דלות הנפש, זה הקיצוניות, היא גם כן גרועה, ולא יבנה דל הנפש כלום, ולא יבוא לשום מעלה. אדם שחושב שהוא מאפן, הוא לא שווה כלום, הוא לא יכול לבנות שום מעלה בעבודת השם. ואין דבר המסביע נפש האדם, הוא מעודד את רוחו כמנהלים. הוא אומר, מבחינה נפשית, מה מחזק את הנפש? נעליים. הוא אומר, אדם יהיה לו חולצה לו כזאת יפה, בסדר. אבל הוא ילך עם נעליים קרועות, הוא ירגיש לא יציב נפשית. כי הנעליים מחזיקות לו את כל המעמד. כי הם מחזיקים את רגליו ומכוננים את צעדיו. ולא ישמח האדם בפנימיות נפשו על מלבוש חדש או כובע חדש, כאשר ישמח על מנהלים. זה מאוד מעניין, כי כתוב בהלכה שהנעליים לא מברכים שהחיינו שקונים אותם. מכל מקום רואים שעיקר השמחה זה נעליים, הוא אומר בצורה הנפשית, מצד בניין הנפש. איך?
על בגד כן
מברכים. נכון, זה מעניין.
לא כל בגד.
לא, לא כל בגד. בגד היא מאוד יקר ומשמח אותך, אתה מברך. הנעליים כתוב בפוסקים שלא מברכים עליהם. אולי זה כזה כזה בסיסי לנפש, לפי מה שהוא אומר. הנפש חייבת את הנעליים. כן, אבל גם חולצה פשוטה שאולי יששקת, אתה יכול להסתובב איתה. אבל עם נעליים שהם חף חף, אדם ירגיש לא יציב. כך הוא אומר, נפשית. ולא ישמח האדם מפנימיות נפשו על מבוט וכו'. והם סמל הגאות בהיעדר דלות הנפש. כמו שאמרו בשבת, דמינלים ברגלוי בריניש. כמו הגמרא אומרת, שאחד הסימנים לבן אדם, זה אדם שהולך עם נעליים. כמושג איש קאי, מושג נעליים. ואין לך גרוע באדם כי מאבד תקוותו ומתייאש מטוב. אומר הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לבן אדם שהוא מתייאש מהתקווה. כל עוד יש לך תקווה, גם אם אתה במצב הכי גרוע, יש לך חובות של 10 מיליון ואתה חולה ויש לך 10 אנשים ילדים רווקים בבית, אומר אם יש לך תקווה אתה יכול לצאת מהכל. כן, עצור השם מושיע, ברגע אחד כרף עין יש סוף סיפורים שאדם ברגע עלה והכל יסתדר לו. אז זה כשיש לך תקווה. אם נפלת מהתקווה זה הדבר הכי גרוע. כן, כידוע שזה מה שגם היום ממש מרגישים את זה, שהמלחמה זה על הרוח והכל זה מלחמה פסיכולוגית. כי למה? גם בשואה זה היה כאילו לשבור את הרוח. אם יש לך רוח אתה שורד. כן, הספר אדם מחפש משמעות לחייו, כתבו אותו אחרי השואה. כן, יש מה להעיר על הספר הזה גם קצת, אבל למה זה התגלה אחרי השואה? כי איך הוא הגיע לזה? הוא עשה סקר והוא ראה הרבה אנשים חזקים פיזית לא שרדו, והרבה אנשים חלשים, אמהות, ילדים קטנים שרדו. והוא עשה סקר והוא ראה שמי שהיה לו משמעות למה לחיות, הוא שרד, אפילו שהיה מאוד חלש. אחד ידע שאשתו מחכה לו בקצה העולם, אז הוא היה מאוד חלש והוא שרד אחרי כולם. למה? כי בסוף הרוח מנצחת, אין מה לעשות. לכן הוא אומר, אדם שמאבד את התקווה ומתייאש מטוב, זה הכי גרוע. וזה כאילו, זה רומז, כאילו אין לך נעליים, אין לך יציבות, אין לך בניין להישען עליו.
גם אם אומרים לך,
תמיד תחשוב
חיובי.
נכון. אתה מביא לך, זה נכון, אומר, והתקווה... נכון, והתקווה היא יסוד כל טובה. התקווה זה הכלי להכיל את הטוב. קווה אל השם, חזק וימת סיבך וקווה אל השם. חזק אומרים, למה פעמיים? קווה אל השם, לא נהנית? חזק וימת סיבך וקווה אל השם עוד פעם. אסור לעצור מהתקווה. והנה בתענית יום הכיפורים לתשעה באב ילכו יחף, ותשובת הרשעים נסמלה בהליכת יחף, כי מונע בגאווה נותן בלב האדם שפלות. לכן הוא אומר, אתה רואה שאדם עושה תשובה, הוא לא יפחד מישראל אבל, הוא הולך יחף, כדי מראה כאילו עכשיו הנפש שלו במצב אחר, כן? כי נעליים זה רומז ליציבות הזאת. לזה אמר, במי שהשעת חוקה לו, וחסר לו הדברים היותר הכרחים, הרי הגמרא בשבת שאמרה, אם כל אדם קורות ביתו ויקנה מנהלים לרגליו, לא דיברו על אדם עמיד. כי אדם עמיד, הוא ישיר את הקורות ביתו, וגם יקנה נעליים, כמו שאנחנו עושים. למה חזל אמרו תמכור את הקורות ביתו? משהו שהוא או זה או זה, או הקורות או הנעליים. הוא אומר, למה חזל אמרו לך תמכור את הקורות בית שלך? כי הם הביאו לך פתרון גאוני, פסיכולוגי, איך לצאת מהברוך. אתה עכשיו בן אדם עני, אין לך שקל על הנשמה. אומרים לך חזל, דבר ראשון, קנה נעליים. למה? כי אם אתה תישאר בלי נעליים עם קורות בית, אתה תישאר עני כל החיים. כי הנפש שלך, אתה תגיד טוב אני עני, אתה תשלים עם המצב. קודם כל תהפוך את עצמך לבן אדם, תקנה נעליים, תלך מתוקתק, זה ייתן לך את התקווה לצאת מהמצב שלך, של העוני. כאילו חזל הביאו לו פתרון נפשי. אתה תהיה יציב נפשית, גם אם אתה עני מרוד, אתה תעלה. שמעתי לא מזמן שמישהו אמר לי שטראמפ, כידוע הוא עשיר גדול, אז פעם אחת הוא נפל מהעסקים שלו. אז מישהו, אני אמר לו, שמע, מה ההבדל ביני לבינך? שתינו עכשיו אותו דבר. אמר לו, לא, לא, לא. אתה אני, אני עשיר שנפל מנכסיו. כאילו, הוא אמר לו, אני יודע שיש לי כישרון להיות עשיר, כאילו, היה לו הרבה ביטחון עצמי, ואני אעלה. אתה כבר השלמת עם זה שאתה במצב הזה. זה כאילו קצת חוכמה בגויים תאמין. זה קצת דומה לזה, אומר, אתה עכשיו תבנה לך איזה יציבות נפשית, אתה יכול לצאת מזה. גם יהיה לך קורות בית ויהיה לך הרבה נעליים. אבל אם אתה תשאיר את הקורות בית ותלך כל היום יחף, אתה תצייר לך תדמית כזאת, שמע, אני במצב מאוד קשה. אוקיי? שראשית כל יסיר דלות הנפש וקלות ערך עצמו מליבו. לכן חזל אמרו, קודם כל תסיר את הדלות נפש ממך. אני קצת רץ רבותיי, כי יש לנו 5 דקות. וקנה מנהלים לרגלו, ואז בהיות רוחו מעודדת ודעתו היא נמוכה, יוכל להשיג את תאוות ליבו. כי אבדת הרוח היא אבדת הכל. ברגע שאבדת את הרוח, אבדת את כל החבילה. ובאבדת הכל, בשמירת הרוח, אם אתה שומע על הרוח שלך, על השמחה שלך, על התקווה שלך, אז יש באמת תקווה שישוב לאיתנו. ולא עבר בזה על צוות רבי עקיבא וכו' וכו'. טוב. אז גם ראינו כאן שזה עניין הנפשי, אז אני עושה סיכום, ולפי זה נראה את ההשלכות קצת. ראינו 4 טעמים. למה כל כך חשוב ללכת עם נעליים, ולמה חזל אמרו שהוא מנודה למקום, ומקור ביתו, קורות ביתו וכו'. פעם אחת ראינו מצד ביזיון ופחיתות, ככה כתב לנו רש"י במסכת שבת, זה ביזיון ללכת בשוק, לכן אסור. ככה משמע במשנה הברורה מלכות ברכת כהנים. אל תלך יחף, למה? כי זה גנאי, היום לא הולכים ככה. זה טעם ראשון. טעם שני, ראינו בריאות, אמר שכתב זה קור. ראינו בירושלמי סיפורים על גדולי ישראל הקפידו בגלל הקור, וככה גם ראינו במדרש, על הפסוק בקהלת, שזה מסוכן לקור. טעם שלישי, ראינו לפי המקובלים, אסור כי האדמה התקללה מצד הטומאה, אוקיי? וטעם רביעי, אמרנו, זה קצת, יש מקום שלא הבאתי את זה, משמע שזה מצד צניעות, וטעם חמישי, אמרנו, מצד יציבות נפשית. עכשיו ניקח את כל הטעמים, ונעשה עכשיו ממש בשתי דקות, ואני אראה לך למעשה. כמו שאמרתם, טוב, הבאתם הרבה דוגמאות, לפי הטעמים השונים, אז יהיה השלכות מעשיות, נביא דוגמה נגיד. ללכת יחף בחול. מצד הטעם שביזיון, שייך, גם בחול יש ביזיון, ללכת ברחוב יחף. מצד הקור גם שייך, אולי אפילו יותר. סליחה, ללכת יחף בארץ. אז ביזיון יש, קור יש, יכול להיות, כן, אם האדמה קרה יש. על מצד הארורה, אדמה בעבורך, אמרנו, אין בארץ, נכון? בארץ אין את הכללה הרוחנית. עוד דוגמה, ללכת בחוץ לארץ, במקום שככה מנהג המקום. לא יודע, נגיד באפריקה, לא יודע איפה, בארצות ערב שראינו שולחים יחפים, אז מצד ביזיון אין ביזיון, זה מנהג המקום. יכול להיות שגם מצד קור אולי אין שם, אבל מצד ארורה האדמה יש שם, זה חוץ לארץ, אז יהיה אסור. אז יוצא לפי זה שיהיה השלכות, או ללכת בחצר בגינה שלי, יש לי חצר בבית ואני הולך, ביזיון אין, כף אחד לא רואה אותי, אני הולך עם עצמי שם, כן? וקור גם אין, אם הכל שם בסדר, לא יודע, בקיץ או משהו, ואין את ארורה האדמה, נכון? אין גם את ארורה האדמה, זה יהיה מותר לכל השיטות באמת. כן, גם תערוע אדמה כדי בתוך ארץ ישראל. כן? אותו דבר נגיד ללכת בחוף ים. חוף ים נגיד, גם אין תתם של ביזיון, כי זה לא כמו הולך בשוק. זה הרגילות ללכת בחוף ים יחף. ובארץ ישראל בכלל אין שום בעיה. אז לפי זה יהיה השלכות. אז בואו נראה הלכה למעשה, בגלל שעוד שנייה נגמר הזמן.
אתה מתייחס לתפים?
לא, יחף לגמרי. יחף לגמרי.
לא. מי שהולך
לתפים,
זה
נעל, זה נעל. אם אדם ילך עם כפכפים במקום מכובד, יכול להיות שיש בזה גם ביזיון, אבל זה טעם אחר, כאילו, זה לא יחף.
יש אנשים שמקפידים לא לבוא לבית כנסת,
לא, לא דיברתי על הלכות בית כנסת, זה משהו אחר. הלכות בית כנסת זה עוד הלכות אחרות, איך צריך לבוא לבית כנסת. זה סוגיה שלמה, כפכפים, מכנסיים קצרים, זה סוגיה בפני עצמה. אני מדבר עכשיו ללכת ברחוב, לא קשור לבית כנסת. אוקיי, יש לנו 4 דקות, אנחנו נתחיל עם המקור של הרב עובדיה, ואז נעבור למשנה הלכות. תראו, תהפכו את העמוד, מקור האחרון, הלכות יוסף, הלכה למעשה. אומר הלכות יוסף, לא ילך יחף על קרקע שאינה מרוצפת, ואמרו חז"ל, לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקנה מנהלים לרגליו. פירש רש"י שאין לך ביזוי מן המהלך יחף בשוק. וכל זה בחוץ לארץ, אז הוא פוסק להלכה שכל האיסור זה בחו"ל. בארץ ישראל אין איסור, בארץ ישראל מעיקר הדין אין איסור ללך יחף על עפר הארץ, רק משום כבוד הבריות אין לשנות ממנהג המקום. לפי זה, איפה שאין מנהג, איך? טוב מאוד. לפי זה, איפה שאין ביזוי הבריות, חוף הים, בחצר שלך, בבית שלך, או בבית שלך אפילו קרקע מרוצפת, אין איסור ללכת יחף.
ותראה מה הוא מוסיף בסוף.
ולא יישב על גבי קרקע שאינה מרוצפת, אבל מותר לה...
איזה פעם קרקע שאינה מרוצפת?
נראה לי זה מאותו טעם של הארורה אדמה, נראה לי זה אותו טעם. זהו, נראה לי, גם אני הסתפקתי, ניסיתי לברר, לא מצאתי למקום, נראה לי שזה גם הולך על חוץ לארץ, נראה לי זה ההמשך של חוץ לארץ, נראה לי. או שהוא אומר שזה אסור מצד הקור, אני לא יודע.
בצורה לפי איך הוא כותב, אבל בארץ ישראל.
נכון, נראה לי זה חוזר על זה.
אולי משהו הוא אומר למעלה, בכל זה בחוץ לארץ.
כן, נראה לי זה חוזר על זה. נראה לי, ככה אני הבנתי. כי תראה, הוא אומר, ולא יישב על גבי קרקע שאינה מרוצפת, אולי זה מצד הקור, אולי הירושלמי שראינו שזה מזיק, אבל מותר ללכת או לש... לא יודע, הסתפקתי בזה גם. הוא אומר בסוף, תראה, אבל מותר ללכת או לשבת על גבי קרקע מרוצפת, ומכל מקום אחד אפשר טוב להפסיק בבגד. משמע שזה יותר הטעם הרוחני נראה לי, ואז בארץ זה פחות שייך.
בבית אין בעיה.
בבית אין בעיה לפי זה, כן. אז לסיכום יצא לנו ככה, כן? לסיכום, ראינו, לפני שאני עושה סיכום, נקרא רק את הקטע, אחד לפני זה של המשנה הלכות, אז תראו באותו עמוד האחרון למעלה, אני רק רוצה לקרוא את הקטע האחרון שלו. אתם רואים למעלה וכתוב וכרגע, שורה שמתחילה וכרגע? כן. הוא מביא שם גם, שואלים אותו אם מותר ללכת יחף, אז הוא יוצא על זה חריף שיהודי לא הולך יחף, הוא מביא את כל הגמרות שלנו למה אסור. ואז הוא רוצה להסביר לעוד טעם מעניין, למה לעם הארץ קוראים עם הארץ. והוא כותב ככה, וכרגע נפל מילתא בליבאי, טעם הגון, למה נקרא עם הארץ בלשון עם הארץ? ולא בור, הרי המשנה אומרת יש בור ויש עם הארץ, יש הבדל ביניהם. כמו שכתוב במשנה, גם שחילקו בין בור לעם הארץ, והנראה, שכתוב בגמרא בבבטרא, מיתת תלמיד חכם אין מתחתיה אלא מנהלים. ומיתת עם הארץ מניח תחתיו הכל, מתחת המיתה של עם הארץ יש הרבה דברים. ואני רואה שתלמידי חכמים היו מדקדקים ומקפידים ללכת במנהלים, לכן היו שמים את זה מתחת למיטה שלא לדרוך על הקרקע. לא כן עמי הארץ היו הולכים יחפים, ומבואר בארי הקדוש זה צריך ללכת במנהלים, להבדיל בינו ובין הארץ, שלא ידביק בארץ, והמנהל הוא המבדיל והחוצץ. אבל בעמי הארץ הם הולכים יחף ונדבקים על הארץ, וזה משפיע עליהם את התאומה. לכן הוא אומר, למה קוראים להם עמי הארץ? קוראים לך על הארץ. כך הוא רוצה להביא סיבה. שכתוב בגמרא, שתלמידי חכמים היו מקפידים ללכת עם נעליים והם לא.
אבל עמי הארץ בגמרא זה לא אותו דבר כמו עמי הארץ.
לא, ברור שלא, נכון. הסוגיה של עם הארץ זה גם סוגיה, נכון. על עם הארץ בחז"ל הוא רוצה להגיד למה? כי הם היו הולכים כאילו בלי נעליים, היו דורכים על הארץ. אני עושה סיכום. ראינו 4 טעמים, או 5 טעמים, למה אסור ללכת לחף. ראינו שיש הבדלים בין הטעמים למקרים שונים. הלכה למעשה ראינו שבארץ ישראל מותר במקומות שאין את העניין של הביזיון. כלומר, יוצא שכל הטעמים נפסקו להלכה. גם הביזיון, גם הקור וגם ארורה האדמה. לכן בארץ שאין את הבעיה של ארורה האדמה, תלך יחף, כל עוד אתה לא מזיק לעצמך שהאדמה קרה, וכל עוד זה בתוך כבוד הבריות. חזק וברוך.